Top net.
Okay. Boven de kachel, boven de economie. Het gaat geen maak. Ik maak me de beurt, geef me je bezoek mee bij Poerheijer. Als je terugkijkt bij. Of zelf in. Oh, maar ik heb jij in de gaza, boven kleli, mesamees met een kiesje simcha. צריכים לזכור דבר שהוא נתן לשכוח אותו היום. בזמן חז"ל יש לי עין תפקיד כפול. תפקיד אחד הוא תפקיד כמו בימינו. תפקיד שני זה גם הקוקה קולה של פעם. זאת אומרת, לא הקירור. כשאין קירור, אז המיץ היחידי שאם אתה רוצה לשתות מים, ורמת ההיגיינה של המים, של הבורות, מים למיניהם, הוא לא... גם לא בשמיים, זאת אומרת... נתיב אכילה למים, בעצם זה למעט כמה שבועות בשנה שיש לך פירות טריים, זה בעצם יין. אז הרבה פעמים בחז"ל מדברים על יין, זה סוג של מיץ. משתמשים בו באותו, כמו שאנחנו משתמשים בקוקה קולה, או במיצים למיניהם. זה גם הסיבה שהם מזגו את היין, כי הם לא רצו להשתכר, הם כן... זה לא רק שזה משקר מדי, אלא הם לא רצו להשתכר, הם חיפשו בעצם משקה קל, לא משקה משקר, וזה דבר היחידי שהיה את התכונות שיכול היה להישמר בלי להתקלקל. זה קצת בסוגריים, אבל למרות שברור שגם זה חז"ל, אם מישהו שתה יין עם אלכוהול משמעותי, ישתכר. אבל התפקיד, כל פעם שקוראים שאני צריכה בשר ויין, צריך לתרגם את זה, זה כמו בימינו שבכל חתונה, בכל זה מגישים, אני יודע, קולה, ספרייט ודומה סוג הזה, זה לא מה שהם חיפשו להשתכר כל פעם שהם, שהיום טוב עומד וכדומה. עכשיו, הגמרא שם במגילה, אבל לוקח זה באמת צעד קדימה. לא רק לשתות, כי אתה רוצה לשתות משהו טעים יותר ממים אחורים, אלא... אבל גם מדברת, עד לידה בין ארור המן לברוך מרדכי. וזה בעצם מביא, או לוקח את כל הסיפור הזה לכיוון אחר. אז א', אני אתחיל מנקודה אחת. השאלה שלך באמת צריכה להתפצל לשניים. האם יש חיוב לשתות, האם יש היתר לשתות. אז לגבי חיוב, אני חושב שחד משמעי לא. זאת אומרת, כתוב, באמת, מי שרוצה יכול לקיים את הרמה, אני כותב שישתה קצת יותר מהרגלו. אני מכיר את זה מוכן שגם ספרדים יסמכו על הרמה לצורך הפסיקה הזאת. אומרת, בעצם, לשתות טיפה יותר מרגלו מספיק, לא צריך, בטוח זה מה ככה, מי שחפש סכומות והידורים בפורים, אז אפשר להציע לו עוד כמה הידורים לפני זה של השתייה. זאת אומרת, מי שלא מרגיש צורך או לא מרגיש רצון, יגיח כוסית אחת בתור לחיים וישתה יותר מרגלו ויוכל, וגם אם לא זה בסוף העולם. זאת אומרת, לא זה לב היום. לכן בעצם, בואו נקד השאלה, לא האם זה חיוב, אלא האם זה רצוי, או האם זה שלילי וכדומה. עכשיו, כמת, אפשר להתייחס לשאלה זו מסתה היסטורית בישיבות שאותו, אבל נשים את ההיסטוריה בצד כרגע, את ה... בעצם חז"ל מדברים על כך שנכנס יין יצא סוד. והמגמה של פורים בעולם הישיבות עבר איזושהי מהפכה משמעותית. זאת אומרת, במידה היא לא מבוטלת, זה הפך להיות יום שזה ביטוי עצמי ואיזשהו יום שמשמעותי, לאו דווקא בגלל... לאו דווקא מעט, נגיד, לחגוג את ה... לא רק את נס ההצלה, מעט, או... זה הפך את איזה יום בעל שהוא... עבוד נקרא זה עבודת השם כללית יותר, שהוא מעט צלילה לתוך הנשמה, מעט, שהוא סוג הלמודות עצמית לעבודת השם בצורה, מעט, משמעותית. זה הפך יום של... האדם ועבודת השם שלו הם יותר בולטים ולאו דווקא את התכנים של המגילה כשל עצמם. במגילה עצמם זה אמור להיות כמו חנוכה, כמו פסח, ודהיינו לחגוג את העובדה שא' הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מהשמדה, ב' ש... קיימו וקיבלו את דין הנמר לזרם, חידשו את הברית, קיבלו את התורה מחדש, וכל הדברים החשובים הללו. בעולם הישיבות, נגיד של מהשנים האחרונות, זה הפך להיות איזשהו הזדמנות לעסוק בשחיתות עצמי יותר מעמיק, בביטוי עצמי יותר משוחרר, באמת, בלכידות חברתית, גיבוש חברתי יותר, אמת, יותר משוחרר, אמת. קודם כל, למטרות חשובות, הם לאו דווקא, תראות הם לאו דווקא של פורים. אם הייתי לוקח מישהו נעד באי בודד ואומר לו, איך אתה, זאת אומרת, בוא ניקח יום בשנה ונקדיש אותו לכל המטרות הללו, לא בטוח שהוא בוחר דווקא את פורים מכל הימים האלו. כך יצא. אבל בסופו של דבר, אתה רק חושב שחשוב לשים לב הנקודה הזאת. אלא מה, אני חושב שעובדתית, עם היות שכך התגלגלו הדברים, זאת אומרת, השתייה אפשר לאנשים ביטוי חופשי, ביטוי חופשי אפשר לאנשים להגיע למקומות ומחוזות שבדרך כלל הם לא נמצאים שם, אמת, או שחרר סודות. אז בפועל זה גם המציאות שקיימת כרגע. עכשיו, המטרות הללו ברובן הגדול רצויות. בתנאי מת, זאת אומרת, העובדה שאדם יש לו, נגיד שזה מתח אמיתי בחיים בין רסן וריסון ושליטה עצמית, בין ביטוי עצמי, מתן פורקן, אדם שיהיה לו אך ורק ריסון ושליטה עצמית, ובסופו שיהיה מאופק ויהיה לו מת, מרכיבים משמעותיים באישיותו, לא יוכל להגיע לביטוי הגון מרוב איפוק וריסון. זאת אומרת, הוא פשוט לא יוכל להתחבר בסופו של דבר גם לעצמו בסופו של דבר. בעיה בביטוי עצמי תתרגם לא רק לביטוי עצמי כלפי הסביבה, אלא גם כלפי עצמו. הוא אומר כך שגם כלפי הסביבה יש אדם צרכים וצרכים נפשיים לבוא ידי ביטוי. זה מצד אחד, מצד שמי שלא היו לו גבולות והשתולל, ובסופו של דבר, לא רק שבלתי נסבל כלפי הסביבה, אלא הוא גם, במידה רבה, גם ירוס את עצמו, ויחיה חיים מאוד, מאוד לא רצויים גם כן. אז יש מתח בין כזה ריסון ושליטה ואיפוק מצד אחד, לבין ביטוי, ליזום בחופשיות, ביטוי חופשי, החצנה וכדומה. האמת הזה הוא אמיתי, וגם פורים לפתור את הבעיה הזאת. צריך כל השנה כולה למצוא את שביל הזהב בין הביטוי האישי לבין הריסון, בין השיתוף ובין, נגיד, יהודי קורא סובד שדיבר הרבה מאוד על כך ש... נפשו של אדם זה כמו משכן, ויש איסור כניסה לזרים, ולהיכל אסור לזרים להיכנס, וצריך אדם לשמור על המשכן הפרטי שלו עם שמירה מעל יתה, נקרא לזה. האחרים כמובן בגישה הרבה יותר מחצינה. אבל אני חושב שאדם צריך את השאלות הללו תמיד לשאול את עצמו. אלא מה? ששתייה הפכת להיות... היא מחריפה את כל הסיפור הזה ברמות הרבה יותר משמעותיות. כי בדרך כלל אדם צריך להרגיש ברמת הנוחיות שלו כשהוא שולט על כוחותיו, וכשכוחותיו כוללים גם את כוחות השכליים שלו. זאת אומרת, השינגים שלו, המעצום, הבקר, זה באיזשהו מקום בשיטו של אדם. כשאדם לוקח סם, אלכוהול זה סוג של סם בסופו של דבר, ובעצם משחרר רסן, הוא גם מאבד חלק מ... מי איך נקרא לזה? הוא מאבד חלק מ... הוא בעצם... הוא לא רק שהוא מחליט לשחרר, הוא מאבד את יכול... הוא עלול לאבד את יכולת השליטה על עצמו. וזה מנקודה משמעותית ובעייתית. אז אחרי... לא ההקדמה הזאת, אני אומר שכמה מילים יותר נקודתי. אתה נכנס יין יצא סוד. עכשיו, כפי שמעתי לפני רגע, טוב לאדם שמדי פעם יעבור את סודותיו. לפעמים בשיחת רעים, בשיחת נפש עם חבר מאוד קרוב, לפעמים בקבוצה יותר גדולה, אבל טוב לאדם שמדמד, סודות, טוב שמדי פעם יוכלו למצוא איזה עברו ואיזשהו מרד שיתוף. תולי כמובן מרד, יש שיתוף שאדם אומרת, לא מרגיש מספיק בנוח לשתף, אז לא, בשביל זה בסוף התחתן ושתף את אשתו, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו שומעים אותם בגדר סוד כל השנה, שטוב וראוי לשתף, אלא מה צריך למצוא את הדרכים. כלומר ככה, כל הסדנאות למיניהם שעושים מרד עם משחקי חברה, בעיניי, מרד ואולי אני אסחתן חסרות הגנה, הם אינם מלאכותיים. זאת אומרת, יש כמה שאני אקפצו על צפה 5 דקות, ומרד יפזזו לי חקרו מרד לפי פקודה, זה יוצא מאוד, מאוד מלאכותי ומאוד... דווקא מבחינת זאת, מרד, פורים ומצוות שקיימות, והשתייה דווקא מאפשרות, תאמין לפחות בצורה הרבה יותר אמיתית ולא מלאכותית לחשוף או להגיש בנוח, להוציא סודות, אבל אלכוהול זה מחייב חברה שאתה מרגיש קשר קיומי אליה, או אולי התחלתי עוד לפני כן. אם נכנס לה יצא סוד, זה חייב להיות סודות שאורי להוציא אותם החוצה. לא כל אחד יש סודות ששווה להוציא אותם, ו... אני צריך לשאול את עצמו, אומרת, האם מה שהוא באמת הוציא זה באמת דברים ש... כי נכנס לעניין הסוד, השאלה מה, מה התוכן ומה מה חשיבות העניין. בשביל זה, אומרת, אני יודעתי לפחות, יש הבדל עצום בין תיכון לשיעור גבוהה. זאת אומרת, אני חושב שצריך להתנגד נחרצות לשתייה בתיכון. מה אפשר לעשות? לא בתיכוניסטים, אין סודות ששווה להוציא. זאת אומרת, עדיף ששמעו את זה בפנים והתבשלו בזה. הבגרות עושה לאדם הרבה דברים ברמות הרגשיות, במיליון דברים. אני לא רוצה שהתחתנו בגיל 15, ואדם בגיל 15 קשה יותר להתמודד עם טרגדיה מאשר אדם בגיל 30, וכמו נקודה הזו אומרת, לדעת כמה סודות שיש לאדם, הוא תהליך של התפתחות. עכשיו, כמובן, לפעמים יש לך... אדם בגיל 50, זאת אומרת, עם בגרות נפשית של ילד, ואדם בגיל 15 עם בגרות של גיל 50. אני מדבר על דרך הכלל, ובמוסדות חינוך צריכים לעבוד על דרך הכלל. הדרך הכלל אומרת, אז אני לא הייתי, אני הייתי מתנגד בצורה נחרצת לשתייה בתיכון, גם בגלל, זה לא עניין של בגרות, זה גם עניין של תרבות מוסדית, מה, איזה נושאים הם במרכז העשייה של המוסד, כאילו, שהתלמידים במוסד, איזה נושאים מעסיקים אותם, באיזה נושאים את המפגש ממית מתרחש כל הזמן. אז לכן מרד, צריך קודם כל להיות בטוח, וגם משורה גבוהה, אדם צריך לשאול את עצמו, האם הסודות שלו הם רואים וחשובים וכולי. המוסד הזה, אני חושב שכמו רוב הישיבות, יוצא מתוך הנחה שכן. זאת אומרת, שאדם שבא לפה וחליט להקדיש את השנים הללו בחייו, את תלמוד תורה וכולי, העבודה היא שאנחנו סומכים שמי ששותם, יש לו מספיק בגרות שהוא יודע עם הסודות שלו, ושמי שאין לו מה לומר, שלא יעשה את זה. אני אוסיף שכדאי יוצאים החוצה גם דברים, הנה, אדם במצב כזה הולך מוציא החוצה את מה שבאמת בשורש נשמתו. לאו דווקא, אנשים באמת לא... אנשים שיקורים לא מוצאים החוצה בדרך כלל את מה שבשטחי ובחולף. בדרך כלל יוצא החוצה משהו בשורש נשמתם. אם טו פעם, נגיד, אנשים שתחת השפעת תכופות בבתי חולים, או אנשים שסתם ככה אומרת, יש להם בעיות סניליות, מה שיוצא החוצה זה לרוב הדברים שבשורש נשמתם. זה דברים הכי עמוקים והכי קמאיים. זוכר מה, הייתה איזו דודה מאוד מאוד, מאוד זקנה בשנת 90, הייתה דוד אימא שלה כל הזמן. הדברים הכי בסיסיים הם אלו שהם האדם שיוצאים החוצה כשהוא מבית קצת את השליטה והסוגרים לא עובדים כמו שצריך. זה גם אחת הסיבות שההנחה היא ש... כי השתות הרגילות שמעסיקות אותנו, הם פחות יוצאים החוצה, ואני יכול לומר מניסיון השנים מניסיון השנתיים בישיבה פה, ומניהול מאות שיחות עם אנשים במצבי פיקחון, יותר או פחות. אני חושב שכל השנים, לפחות מהסודות שלי בביתי, מרדו ומסוג על זה, יש עוד הערה אחת לא ראויה. אחת כן, לא יותר מזה, וגם היא לא הייתה משהו מזעזע, באמת, כל שמעת, משפט אחד מה שהיה, לא היה נכון להיאמר, אבל... אז לכן באמת, אני לא... פה אני פחות מוטרד, אבל אני אומר, כל אדם צריך שיהיה בנפשו, זה א', בית אדם, כמו כל, אני לא רוצה שאדם ירגיש לחץ חברתי, הוא ירגיש מאוד, הוא לחץ דתי, שכמו תפי לכן, בהלכה יש שם לסמוך, ועכשיו, גם חשוב, אם אדם רוצה להוציא סודות, אני חושב שחשוב ש... או אפשר להוציא אותם, רק אפשר לומר, בקבוצה שאתה מרגיש שהקשר קיומי עמוק ורציני. זאת אומרת, כבר, דוגמה מובהקת זה בעל ואישה כמובן, או הורים וילדים. אדם מספר סוד, לחבר מאוד קרוב. מכיוון סוד, לא סוד מתכוון, הוא יודע שישדו בטלוויזיה, ישדו בחר, אני מתכוון, יש אנשים באמת, שאיפות, חרדות, הרהורים, תוכניות לחיים, אני מדבר מהסגנון ה... מהסגנון הזה, אמת, ואתם צריכים להגיש הסיבה שישיבות פיתחו את תרבות שתי הפורים היא מידה רבה, אמת, כי הישיבות באו לעולם כמעט המוסד הישיבתי, שהישיבה הזאת ודומותיה ניזונות ממנה, הם בעצם תרבות מאוד מאוד חזקה וחליפה של דיבוק חברי. נקרא את המודל הקלאסי שהיה ושהתקיים במזרח אירופה, אז שם נמדו את הבית בגיל 14 וחיו באמת, הם גם לא עשו הביתה כל שבת שלישית אפילו, אני לא מדבר על... הם עשו הביתה פעם בחצי שנה, את המרחקים וזמני הנסיעה והמציאות הכלכלית, הם מדובר, הם בגיל תיכון נסעו הביתה פעם בחצי שנה והרבה גם פחות מזה. ראשון שלי בשבט תיכוני, הוא אמר שהוא בגיל 20, הוא היה שנתיים מחוץ לבית. אז לכן, התפתחה שם תרבות מאוד מאוד חזקה של דיבוק חברים ותמיכה הדדית, ומי שקורא את כל הזיכרונות מהמוסדות האלו, כמה שבעצם הם ישנו אחד על השני. ולכן גם לא מפתיע שהם גם שיתפו אחד עם השני, וממי למד, עכשיו, פה עכשיו אתם יוצא הביתה יותר וחבר, יש טלפונים ושם מרים בישין, אבל בסופו של דבר, עדיין באמת, הנחה היא שיש פה איזו תרבות של אנשים שחוו ביחד עם מטרה, שיש עם שאיפות משותפות, עם מטרות משותפות, תלמידים, רבנים, זה בעצם הנחת העבודה, שמי שזה בחדר הזה כרגע, יש איזו שאיפות משותפות, אז כבר כל אחד בסגנון שלו, במינות שלו, אבל שיש אנשים בסופו של איזשהו שאיפות קיומיות, משותפות, שוויות אותם להקדיש שנים מחייהם לתלמוד תורה, ובאו במקום שיש לו קו חינוכי ותורני מסוים, ההנחה היא שגם יש אנשים פה די במשותף גם כן מבחינת החוויות, זאת אומרת, גם השמחה, גם התסכול, גם החרדות, גם הרצונות, גם התקוות, ולכן אומרת שאדם, משום לא הייתי מוכן לשתות, אחרי זה ללכת לדבר עם מישהו שהוא זר לך, נגיד, תשתה פה ותלך אחרי, תשתה בבית שלך ותלך לבית הכנסת המקומי ותדבר עם עוברי אורח. זה לא הייתי מאמין בשום פעמים ואופן. אחרי שבתוך קבוצה שכולם, יש להם שאיפות דומות וכדומה, גם הנינוחות, גם המשמעות של זה היא משמעותית. עכשיו, דבר נורא, זאת אומרת, קודם, הישיבה מאפשרת, שוב פעם, לא מעודדת, אבל גם לא נוטרלית, כל מיני דברים אחרים, מי שזה מתאים לו, אין לי בעיה שהוא ישתה. הכל בתנאי, יש מה שאמרתי קודם, מי שלא מתאים, אין בעיה שלא ישתה, אין לה... עכשיו, אבל מרת, וזה מתוך מה שאני קורא, ואני באמת חושב שחשוב בחיים למצוא זמנים שבו גם ניתן שהוא גם ניתן מרת ל... יש זמן שחצו מרוסים ומאופקים, ויש זמנים שהחודש אחרי מרת ולפעול בצורה יותר חופשית היא גם ברכה. זאת אומרת, היכולת לדעת לא רק איך לשלוט, אלא גם איך להיות חופשי, היא גם כוח נפשי חשוב, כאילו, בשביל הגמרא, פשטת בגדיו ובש בגדים אחרים, היכולת גם לפשוט, גם לפשוט בגדים וגם לבוש בגדים, שבגדים פה אני אשתמש בזה אותו סמל למדריסון ולא עומד, זה שני דברים חשובים. אבל מדובר, פה אני רוצה להדגיש, כשחזם במתחס אני יצא סוד, או כשאני מדבר פה של הוציא סוד, יש בזה ערך חיובי, או מי שמעוניין יכול לזה ערך חיובי, זה בתנאי אחד. בתנאי, פה זה נקודה קריטית. אתם יכולים לשתות בשתי צורות, או נגיד שלוש, אפשר כמו שאתה קרח, אפשר כמו טימה קלה שבכלל לא משפיע. בסדר, זה... הנה, כאן זה שתייה, זה סוג אחד. אדם יכול לשתות, הוא יכול לשתות במה שנקרא לזה, לצורך העניין, הוא יכול להיות מבוסם. הוא יכול להיות גמור. זאת אומרת, אם אדם שותה, אם אדם לא יודע לשתות בעצמו, והוא שותה בצורה בלתי אחראית, מה שיגיע אומרת, זה לא שהוא יוכל קצת לשחרר רסן, לפתוח כפתור ולשחרר קצת רסן, אלא הוא פשוט יהיה, הוא לא יהיה בן אדם. זאת אומרת, יגיע מצב שלא אותו. עכשיו, זה שום בני באופן, זה פגיעה קשה ביום, במצוות, אני לא יכול, אדם שבמצוות פורים, כשאתם את כמות כזאת, שתוך חצי שעה הוא מכיר את הנשמה שלו, ותוך שעה הוא נרדם ומתעורר בחמש בצהריים למחרת, אין לי שום דרך להצדיק למה הוא התפלל שחרית, למה הוא לא שמע מגילה, למה הוא בזבז יום בשנה שהוא חג ראוי וחשוב מרת וכדומה. זאת אומרת, אדם שבעצם משתמש בסם הזה בשביל לדפוק את האנושיות שלו, בעצם לפגוע, לאבד את הצלם האנוש שלו, הוא השיג מטרה הפוכה לכל מה ש... לכל מה שאמור להיות. אין איזה שום הצדקה ושום היתר. מה שמדבר זה אדם ששותה מספיק, שהוא משחרר, נקרא לזה, מת, דברים שהם מעצורים רגילה, הוא בשליטה, מה מכן בשליטה? זאת אומרת, שזה מאפשר לנשמה שלו להתבטא. לא, כדאי, נאמרת, יש מצב כזה שבו אדם שותה שהוא לא שולט במובן שהוא שולט דרך כלל, אבל הוא יודע מה אומר, הוא מבין מה שהוא אומר, והוא מבין שמה שהוא אומר כרגע הוא אומר, הוא מתנתן קצת יותר חופשית. אז נגיד, יש לך איזה חבר טוב, אתה, או חבר לא, נגיד הפוך, יש בחור במחזור שהוא לא חבר קרוב אליך, אבל אתה מעריך אותו, אז כל השנה אתה מרגיש מעצורים כי אנחנו לא מספיק קרובים ולא זה, אתה בא, אתה מרגיש שבנוח מרת פתאום להגיד כמה שאתה אוהב אותו וכדומה. עכשיו, זה שחרור, אבל אתה לא איבדת את ההפך, זה מאפשר לך לבטא עם דברים. כל השנה כולה אתה מתבייש להגיד לרב שאתה מרת מאוד מעריך אותו, אתה מתבייש להגיד לו שאתה שואף לגדול בתורה וכו', כי אתה מרגיש מבויש, ואז אתה מאפשר לשחרר קצת רסן ומאפשר לך לומר זאת. אז זה לא... אז זה שיש בתפקיד חיובי, לשבור מחיצות זה טוב. חס ושלום לשבור את האנושיות הבסיסית, זה דבר חמור ביותר. אז לכן, אם אדם רוצה לשבור קצת מחיצות בצורה שהוא יודע, הוא מבין שהוא שובר מחיצות, אבל רק מחיצות הוא שובר, כמו אומרת, אני לא בזה שום אסון. ואני יכול לומר שכמו אומרת, במשך השנים היו כל מיני בחורים שנפתחו ו... הביאו אומרת, בוא נגיד, הביאו והרשו עצמם לבטא כל מיני צדדים שהם לא ביטו כל השנה כולה, אז הרבה מאוד פעמים לברכה. אם זה היה אומרת בינם לבין עצמם, אם זה בינם לבין רבותיהם, אם זה היה בינם לבין הקדוש ברוך הוא, התורה איך שאתה נקרא אומרת, ועוד, אומרת ועוד, אני לא רוצה לעשות את הסיפורים פה, אבל... היו כמה חלק מקרים של דברים שאנשים לא רוצו מה כל השנה, והיו להם השלכות חיוביות מאוד. אבל כל זה בתנאי שאדם, כמובן, יש לו מה להוציא, הוא מרגיש קשור לחברה, ובעיקר כמו שאמרתי קודם, שהוא שולט של עצמו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד. כל זה ככה היה לאורך השנים. וכאילו, כפי שאמרתי קודם, זה של המעמד מסוד ישיבתי כמעט שנים, כזה, ככה העסק נהיה כל השנים. ואיש לא התרגש מזה, מתואר בזה בעיה. בשנים האחרונות יש יותר ויותר שאלות מהסוג הזה, ואני חושב שהסיבה היא ברורה. לפני 30 שנה בארץ לא היה אלכוהוליזם בכלל. אנשים לא שתו. בארץ לא, אצל יהודים, לאורך הדורות, לא הייתה תרבות של שתייה. שתייה זה בשביל גויים. גויים שתו ושתו כהוגן. בחסידות היה איזשהו נימה מסוימת של שתייה. אבל, בקדומת, יהודים לא שתו, ולא היה קורה לה. אני זוכר מרת, אחרי שאני מארצה, אולי שלוש, ארבע שנים אחרי שאני מארצה, יום אחד הייתי שיקור בירושלים, אני עד היום זוכר בדיוק איפה ראיתי אותו. בדיוק באיזה חנות, ולמה? כי זה היה מחזה נדיר ביותר, כאילו בצילותי בחור, אני יכול לראות גויים שפוכים על מדרכה מחוץ למזבעות כמעשים בכל יום. ופה אני הגענו לארצה, לא הייתי שיקור, כמו שחשוב ארבע שנים, למעט פורים, לא הייתי שיקור אחד. אני אומר לך, אני נכנסתי לאיזה חנות כלי בית, אני יודע שם שיקור, זה נחרד לי בזיכרון. וכל מה שקוראים, לא היו פאבים, לא היה צנע של שיחות, גם לא היו דקירות בגלל שבת שאני שומע ברדיו. בעצם לא הייתה תרבות של שתייה בכלל. הדבר הזה בעשרים השנים האחרונות השתנתה, לצערי הגדול. אחד השינויים שחלו בתרבות בארץ, יש תרבות של שתייה היום. היא תרבות של שתייה של נוער, היא תרבות של מועדונים, היא תרבות, תרבות של שיחות, יש באמת, בוא נאמר ככה, שוב פעם, במשך שנים בשנים בארץ הייתה בעיה שאני אגע בשיחות. כאילו, כל המבצע, כל הקמפיינים האלו ברדיו, לא לשתות כששיכור לא ינהג, לא היו, כי אנשים לא שתו בשיחות. עכשיו, זה כמו השתנה. וזה באמת, זה לצערי, מטיל איזה קושי על פורים. וזה קושי כפול בעצם. כשאנשים לא שתו, אז היה כמה, לא היה צורך לדמיין קודש בין החול. השתייה נעשתה, ביטוי, באמת, לא עם התעת הקודש. התעת הקודש, או תארת עבודת השם. אנשים שתו אומרת, כי שוב בפורים בלבד, יש את המטרות של באמת עבודת השם. והגיעו דרך זה גם, לטעמי גם באמת, זה גם לפעמים עזר להגיע למחוזות שלה יותר קשה להגיע עם סתם ככה. ככל שברגע ששתייה הפכה להיות איזו נורמה חברתית מקובלת, הייתי שבוע שלום בחתונה של בחור בשנה ההיא פה, ושרוב החבר'ה שם דלגמו משהו, באמת, הזקנים כמוני. אבל, זאת אומרת, כשיש נורמה חברתית לשתייה, כשיש תרבות של שתייה אצל החילוניים, וגם אצל הדתיים, אז בעיה אחת, זה כבר, שותים בפורים, כמו ששותים באלף אירועים אחרים, זה לא המטרה, זה לא הרעיון, וזה גם בעייתי בגלל ש... אם בחתונה אדם ששותה טיפה והוא לא משתכר, בפורים הוא כן משתכר. אז אם אתה אומר שזה כמו שהוא, זה איזשהו שמועת טבע שנמצאת לעצמה ויש בה כללים מיוחדים והיא קוראה לעבודת השם, אז זה בסדר, ברגע שאתה בעצם, פרוני אלמוני שותה גם כל השנה כולה, אז בעצם עכשיו הוא סתם, זה השתייה שלו, עכשיו הוא עובר יותר לשחרור, סתם החשש שזו שיחות של הוללות, או שזה משובץ ככה בין הציבור, הוא חשש. זאת אומרת, כשזה ברצף, השתייה של כל השנה כולה, זה פוגם מהותית לטעמי. גם, מעבר לכך, שגם החשש כאילו, לפני 30 שנה, אנשים ששתו בפורים, לא שום הווים ושום חשש, אפילו אחוז אחד, שזה יתפגם אחר כך להוגלי שתייה לכל השנה, שיביאו אותם חס ושלום לאלכוהוליזם ולהרוס את החיים שלו. היום אני פחות בטוח בזה. זאת אומרת, היום, ברגע ששלום ראש השתייה כל השנה, אתה אומר, אז בפורים תשתכר, אז אני שותה, אבל גם לא בפורים, אז החשש מהאלכוהוליזם, אז בחוץ אז בפאניקה מהנושא הזה. אבל בגלל, גם לא בפאניקה, זה מתי צד מסוים. אני לא חושב שאנחנו במקום שצריכים כרגע עדיין לבוא ולהגיד, יחי, צריכים לשנות את כל התרבות, אבל זה מתי צד משמעותי. את העובדה שהתפתחו, מתפתחים, תרבות שתייה בארץ כתרבות בילוי, זה מקשה מאוד, הגדות את פורים כאיזה משהו שונה, וממילא זה, לטעמי זה מתאים צהל. אני לא במקום הזה שאני חושב שעדיין צריך, שצריך לקום ולעשות מעשה ולהגיד, אוקיי, אז אם אנחנו נשנה, נפסיק לשתות, אבל אני חושב שצריך איזו מודעות לנקודה הזאת, היא מטרידה. אבל זה קצה המזלג, אם אתה רוצה, באמת. אל תגיד שום פעמים באופן לחץ חברתי, באמת, או מחדום, באמת.
שמעתי לאחרונה קצת את המושג שנקרא רוח הלכה, ולא כל כך הבנתי, רוח הלכה זה כאילו, חשבתי שההלכה נפסקת רק עם ההלכה, כאילו, כללי הפסיקה של 13 מידות ודברים כאלה, זה לא כל כך ברור, רוח הלכה נכנה במתן תורה, כאילו, איך זה עובד בדיוק? מה הקשר של רוח הלכה לפסיקה?
אני אתחיל מסיפור. אחר כך אני אנסה להסביר לך להגדיר את הסטייט הזאת. יש גם מפורסם לסוף פרק שישי במציע. אמר לך שם, רבא בא, לא זוכר מי, שטבו לאניש הקולאי, טבו לחוויתה. הוא שכר סבלים, הסבלים שברו את החיים, הם כאילו, הוא שכר סבלים שיסחבו לו ציוד, זה נפל והתפוצץ, זאת אומרת, חווית יין נשברה. אז הוא טבע אותם בדין, הוא דרש לקבל את התמורה הכספית של החבית. שפי הדין, אומנים הם שומרי שכר, אז אם את, אם זה בפשיעה, אז גם המגיע לו, אומרת, הוא אמור לקבל את ה... הוא אמור לקבל את, ה, את הכסף שלו. אז הלכו שם על... רב אחר נדמה לי שפסק, קיצור, הוא אמר, אז הוא אמר, הוא רוצה את הכסף. אז הם אמרו לו, אני ענן, אין לנו, אנחנו קשי יום, אנחנו עניים, אין לנו שום כסף, אין לנו גרוש על נשמה, ואין לנו כסף שלהם. אז הוא פתר אותם. אז אמר לו המורה האחר שטבע אותם, שהוא ידע את הדין, הוא אמר, דין האחי? אמר לו, אין. זה כתוב, מתוכו צדיקים תשמור. בסוג משלה. אז הוא שאל עוד, ואז הם אמרו, אני ענן וכפינן, אנחנו רעיבים. אם הוא לא יש את המשכורת, כי גם המשכורת הוא פטור לשלם, אם הוא לא יש את המשכורת, אנחנו, אני אדבק לנו בית הנגב, אין לי מה לאכול. כמה שקלים שאני מרוויחים בסבלות הזאת, זה אמור להיות ארוחת צהריים משלנו, ואחת הערב של הילדים שלנו. אז הוא חייב אותו עוד פעם לשלם. אז עוד פעם אמר לו, דין האחי, אמר לו, אין, תכתיב בדרך צדיקים תלך. אז עכשיו, זה בעצם אומר שלפעמים לפני משורת הדין, זה הדין. בעקבות הגמרא הזאת, יש מחלוקת בראשונים, האם ניתן לכפות לפני משורת הדין. דיברנו על פורים, אוקיי? היה פה סיפור לפני 40 שנה ביישוב, אדם הזיק מתוך שכרותו. עכשיו, יש סיבה שולחן ערוך, שמזיק מתוך שכרות פטור, זה תוסף בסוכה דף מ"ה, ו... חבר שדיבר אז עם אחד, עם פוסק חשוב בירושלים, הוא אמר לו שהוא חייב את הבן אדם לשלם, אז הוא אמר לו, אי כתוב זה, הוא אמר, הלכה ואין מורים כן. זאת אומרת שצריך, זה ביטוי מהגמרא כמובן, צריכים גם לדעת מתי ליישם. עכשיו קצת לנסות להגדיר לך את העניין. מצווה שאדם מקיים, יש מאחורי בעצם, מיני הכפול. מיני אחד זה מיני של קשר צוויתי. למה תוקים את הגמר בראש השנה? למה תוקים? רחמן אמר, יום תוע יהיה לכם. אתה תוקע כי כתוב, נקודה. בתורה כתוב לתקוע, אז לכן אתה תוקע. למה מזכירים אחר זכרון בשופרות? זאת אומרת, למה מזכירים? רחמן אמר, אידקר. כי כתוב להזכיר, זה אמרו לך. כאילו, אם הילד ששואל אותי, למה ללכת לישון? כי אמרתי לך, למה ככה? כי אני, ככה אני קבעתי, כן? זה התשובה שאי אפשר להתווכח איתה. תעשה ככה, כי אני קבעתי ככה. עכשיו, זה נובע מתוך זה שאדם הוא עבד הקדוש ברוך הוא. יצרתיך עבד לי. האדם הוא עבדו של מקום, הקדוש ברוך הוא ישר ככה שצריך מארץ מצרים בית עבדים, לכן כי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר יוצאת אותם מארץ מצרים, ואדם מחויב לציווי. ואת שהוא חייב לציווי, אז מה שנאמר הוא אמור לעשות. עכשיו, יש גם סיבה נוספת, שאנחנו מאמינים בעת ובתמים, שהמצוות יש סיבות, המצוות לא סתם את קפריזות של הקדוש ברוך הוא, המצוות יש במערכים טובים, את הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות עם ישראל, אז הוא נותן מצוות טובות, חוקים ומשפטים צדיקים, חוקים ומשפטים שמביאים את המטרות רצויות וראויות, הקדוש ברוך הוא לא זקנר, חס ושלום, אלא יש לו תוכניות ושיקולים. אנחנו מאמינים שמצוות מטיבות עמנו. עכשיו, משמעות העניין הוא שכל מצווה יש גם מגמה. עכשיו, אנחנו לא תמיד יודעים אותה, בבית קוני, ההנחה היא, והרמב״ם בנושא הזה התעקש מאוד מאוד חזק במון ברוכים, שכל מצווה יש טעם, גם אם תמיד היא לא נגלית לנו. עכשיו, בדרך כלל מצוות באות לעולם, כאשר הטעם, עכשיו, אתה מחויב בגלל הציווי נקודה סוף פסוק. אתה גם מעוניין להשיג את הטעם. עכשיו, יש לפעמים מצבים שבהם אחד שייך ולא השני. למשל, יכול להיות מצב שבו הטעם רלוונטי ולא הציווי. קטן, מה קורה בקטן? קטן לא מצווה. אבל אתה לא תיתן מאכלות אסורות, לא תכין לבית וטרפות לילד קטן. והסיבה היא, כי אתה מאמין שאם מאכלות אסורות מטמטמות את הלב, אז גם אם הוא קטן הוא יסבול מזה. אם אתה חושב שמצוות לולב זה דבר טוב, כי אדם מודה לקדוש ברוך הוא שנתן את הגשם ונתן את הטבע, אם אתה חושב שתקיעת שופר זה דבר טוב, שזה מודה אותך לתשובה אמת וכן הלאה, אז גם בשביל ילד זה טוב. אז לכן, הילד לא מצווה, אבל הוא בהחלט ירוויח או יפסיד אם לפי טעם או מגמת המצווה. אז זה, למשל, חיים ולוז'ין אומר שזה גם מה שקוראים מעבוד כל מתן תורה. הם לא מצווים, אבל למרות שהם לא מצווים, הם הוצאו לקיים מצוות כי זה דברים טובים. עכשיו, לפעמים יהיה מקום הפוך, לפעמים יהיה מצב שבו הטעם אישור, אז זה מצב שטעם בלי ציווי. יכול להיות גם ציווי בלי טעם. למשל, הטעם השתנה, הנסיבות השתנו, אני אתן דוגמה שתנו עוד רגע. אם הנסיבות השתנו, אולי הטעם פחות רלוונטי היום, אבל עדיין הציווי במקום העומד. עכשיו, אתן לך שתיים שלוש דוגמאות בשביל להמחיש את זה. הרמב״ם חשב, ועכשיו, לא כך ברור לנו למה הוא חשב, הוא כותב למה הוא חשב, אבל נגיד, אנחנו לא כך משתכנעים מזה בכל אופן. אמר חשב, שלמה תורה עשרה שעטנז, כי ככה כמרים התלבשו לפני 3,000 שנה, וזה מתן תורה, ככה כמרים התלבשו. למה עשו להשחית פת הזקן והראש? אמר גם כי חשב שקשור לעבודה זרה, פשוט פעם האופנה שנרגע בין כמרים בזמנו. ולכן אמא משיבץ את הלכות פיות בהלכות עבודה זרה. זה נמצא שם בספר המדע, בפרק בהלכות עבודה זרה. עכשיו, מה עכשיו, שני תסריטים אפשריים. אתה יכול בו שטנז, אתה יכול ללכת בני ברק, תראו את חליפה ישיבתית מאוד, אמת, ולגלות שיש בה קצת שטנז. תפרו את הכפתור עם חוטים מפשטן. עכשיו אתה יכול ללכת, כאילו מה, אז אתה יכול ללכת נגיד למזרח ירושלים, או יודע מה, לנסוע לחוץ לארץ, ולקנות סט שלהם של בגדי כמורה. של קרדינל עם הכובע וכל התפאורה. עכשיו, מה יותר גרוע? תלבוש את השטנז, יש לך טלית. טלית שמשום מה מת, יש לנו כמה חוטים בודדים של שטנז. מה דגור, ללבוש את השטנז או ללבוש את בגדי הכמורה? השטנז לא, אין בו שום בטעם. בימינו ככה כמרים לא מתלבשים. אז מבחינת טעם המצווה אין פה שום בעיה. מבחינת הציווי, הציווי הוא תקף עדיין. אז הציווי הוא תקף לחלוטין. אז אתה תבוא אליו, אתה תלך למלכות. כי הציווי מחייב, כלומר שבטל הטעם עדיין לא בטלה, הציווי לא בטל ולא יתבטל. כנ"ל, על צד שני, אם אתה תלבש את בגדי הכמורה, אתה לא תבוא שום איסור, אי אפשר לחייב אותך מלכות. אבל אם זה דבר שהוא מושחת מבחינת דתית, בוודאי. אם זה דבר שנוגד את ערכי התורה ורוח ההלכה, התשובה היא כן. בתמורה ההלכה זה איזה משהו אמורפי, זה דבר שהוא נורא שלילי. גם אם מצאת, כמו גם אם לא עברת פורמלית, הסעיף קטן, כי המצווה, אני אתן לך דוגמה נוספת עכשיו. יש פרוזבור.
יש פה שיעור
ב-6:15.
עוד שיעור אחרי
5:15
יש כאן.
אז אני לא יכול לחסר לזה מראש. אין לי מושג, אני רואה שמחכים לחוץ. עכשיו, תיקח פרוזבור למשל. מה ראשי שמידת כספים? ראשי שמידת כספים זה בעצם לעזור לעני ומסכן וקומי הקרשים. אם אדם שנפל פעם, יהיה לו מרת, הוא יסחוב איתו חובות כל החיים, הוא אף, נניח אדם נורמלי, יש לו הכנסה שיכול לקיים אותו. אבל אין לו מספיק בשביל לפרוח חובות, בשביל לפרוח חובות מרת, נוסף. אם אתה בא ומשמד לו חובות, הוא קם מהקרשים והוא משקם את עצמו. אם הוא צריך לסחוב אותו את החובות של פעם, אז הוא לא יצא מזה. הוא קנה מרת עכשיו, קנה איסור ריבית. איסור ריבית בתורה יוצא מתוך הנחה, שהלוואות בתורה זה תמיד עם כסף תלווה את עמי את העני עם העם. התורה לא מניחה אשראי מסחרי, היא לא מניחה מערכת בנקאות קפיטליסטית. היא מניחה הלוואות שאתה מלווה לשכן שקשה לו לגמור את החודש, שהוא צריך עזרה לקנות בגדים לבית ספר לילד שלו, שהוא צריך כסף מרת לקנות מצרכים לחג וכדומה. עכשיו, לכן, אתה עשה ריבית, כי אם יהיה ריבית, זה בעצם גמילות חסד. זכותך לקחת כסף על ההלוואה, אבל זה סוג של גמילות חסד. לעזור למסכנים. עכשיו, אתה מפקיד כסף בבנק. בבנק המזרחי, או בבנק לאומי, או במה שלא יהיה. עכשיו, זה הלוואה. מבחינה משפטית, זאת הלוואה. אם אתה לא תכתוב פרוז בסוף שנה הבאה, אז בעצם הבנק יכול להגיד, בעצם לפי ההלכה, אתה צריך לשמר את הבנק. כל תוכנית החיסכון שלך, אתה צריך, וכל הפקדונות שלך, אתה צריך בעצם לוותר להם את תוות הבנק. כי זה... זה איך קוראים לזה אומרת? זה שפיטה כספים. אסור לקחת ריבית. אתה מפקיד כסף בבנק, אסור לקחת ריבית, כי בעצם הבאת כסף לבנק, כשהבאת לו כסף, אסור לקחת ריבית אם זה בעלות יהודית. עכשיו, האם אני חושב שהתורה רצתה שפעם בשבע שנים אדם ייתן את כל הכסף ומתנה לבנק? אני לא חושב ככה. מה קרה? השתנו הנסיבות. אני כן חושב שאם השכן הלוויתי לו, והשכן הזה נמצא בצרות, שהתורה כן רוצה שאני אשמט את החוב, כחלק מהמכלול של מצוות צדקה. עכשיו, זה מה שקרה, עכשיו, בא לי לזקן ואמר, אתה יכול לעשות פרוזבול. עכשיו, מה זה פרוזבול? פרוזבול זה בעצם, זה מנגנון, מה שקרה בהלכה הערמה. מה זאת הרמה? הרמה זה לא מאוד פשוט. אתה עוקף את לשון ההלכה. אם נדבר על לשון אחת בתורה ההלכה, אתה בעצם פותר את הבעיה, אתה עוקף את... אתה לא פותר את רוח ההלכה, אבל אתה עוקף את הפעולה הטכנית. אז בא הלל ואמר, הלל מה אמר לעצמו? אמר לעצמו, הכי טוב זה להלוות ולשמט. אין אנשים לא עושים את זה, אז עדיף תוות העניים, כי מי שיסבול הכי הרבה כשאין אשראי פתוח זה העני, כי העני הוא זה שהכי הרבה צריך את האשראי. כי העשיר, גם בלי אשראי, יהיה לו באמת נשאר במכולת. העני בלי אשראי, הוא זה שיפשוט רגל ראשון. אז זה למה, עדיף למטות של התורה, שהוא לוקח עצמו איזשהו, אבל מה הוא אומר? הוא אומר עצמו, רוח ההלכה אומרת שהמטרה היא לעזור לעניים. אבל הוא לא יכול נגד ההלכה לצאת. מה הוא כן יכול? הוא יכול לעשות הערמה. זאת אומרת, הערמה פותרת את הציווי ולא את רוח ההלכה. אז הוא אמר לעצמו, וזה ראינו כתפיים רחבות, הוא אמר לעצמו שהוא, התורה מעדיפה שבן אדם יקבל הלוואה ויחזיר אותה, משהו שלא יקבל כלום. ולכן, הוא אומר, רוח ההלכה במקרה הזה בעצם מכתיבה היא לעשות הערמה. או אני אגיד דוגמה אחרת, מכירת חמץ. מתי התחיל מכירת חמץ? התחיל בערך במאה ה-17, ולמה? מסיבה פשוטה. עד אז, יאי, זה מוסכם בתוספתא, אבל זה... זה מוזכר כי זה משהו, איזה פתרון אד הוק. תבין, נתקעת עבר פסח עם כמה ופלים, אז אתה תתן לזה הפורש שלך הגוי, או לא תתן לו. זה מתחיל במאה ה-17 ברצינות, בגלל שכלכלה יהודית במקום מסוימים, אחרת כלכלה שהייתה בנויה על חמץ, או תכון על תעשיית השחר. ולא היה מנוס. עכשיו בעצם בא לעצמו רב ואומר לעצמו, האם התורה מעוניינת שאדם יפשוט רגל פעם בשנה בפסח? כי זאת המציאות שם. או זה מה שהרב קוק אמר לגבי יותר מחר בשמיטה. אז הוא אמר עצמו, לא. כאילו, המצווה הזאת לא נועדה לשבור מטה לחמו של יהודי פעם בשנה. או זה לא נועד פעם בשבע שנים להחריב את ההתיישבות. אז מה צריך לעשות? אבל צריך להם פתרון שהוא פתרון... שהוא פתרון טוב מבחינת ההלכה. אז בהינה יצא פוסבול. עכשיו, איפה זה... אז באו ועשו מחד חמץ. עכשיו, איפה זה משאיר אותנו? אז משאיר אותנו בנקודה הבאה. אתה תמיד צריך לשאול את שתי השאלות. עכשיו, במקרה הזה, אם אתה מלווה לשכן שלך, נניח, השכן שלך מבקש לך איזו הלוואה של כמה אלפי שקלים, נניח, ואתה מלווה לו, אל תכתוב פוסבול. אם אתה תכתוב פוסבול, מה יקרה? מה שיקרה זה הדבר הבא. מבחינת לשון ההלכה אתה בסדר, אבל אני חושב שאתה עברת על רוח ההלכה. והתורה, וכן שאנחנו לא דעתו לא תהיה נוחה ממך. כי אותה מצווה שהוא מצפה שאתה תיתן צדקמת, שבעצם תוותר לעניים. אם השכן שלך, אם החבר שלך בחדר יבקש לך הלוואה ואתה תדוש ריבית, ותעשה יותר עסקה, אז אתה תפתור את הבעיה הנקודתית, הבעיה הטכנית. אני חושב שקדוש ברוך הוא לא יאהב את זה, כי הוא בעצם יגיד שאתה עדיין פוגע בעני ובנצרך. לעומת זו, עכשיו מה יקרה אם אתה תגיד, אני שם כסף בבנק ואני לא כותב יותר עסקה. או, אני לא משמד את החובות של הבנק, ולא עשיתי לי פוסבול. גם אתה שכוי יכעס עליך. בגלל שעברת, לא על רוח ההלכה במקרה הזה, אלא עברת לשון ההלכה. אז מה כן? אם רוח, אם התנאים, אם הנסיבות השתנו, דהיינו, יש לך כסף, כמו שאמרתי קודם, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שתן כסף לבנק. אבל אתה עדיין צריך לפתור את הבעיה, ואם תפתור במכניזם הלכתי, כגון מכת חמץ, כגון פוסבול. אז נכון, אז אין שום בעיה שאתה... אין שום בעיה שלא תשמד לבנק. אז לכן, לשכן שלך שלוות אלו, אל תכתוב פוסבול. לבנק, אל תשמד את הכסף בלי פוסבול. אבל לבנק, כן תכתוב פוסבול, תראו את הבעיה. אז אם יש לי פה איזה אמריקאי שבא אליי בערב פסח, שיש לו עוד $40 של עוגיות, אז בוא, תשרוף אותם. אני אומר מה, אני לא אומר שיעשו מחד חמץ. אם יבוא אליי, בא למכולת, הוא בא למאפייה, אז ברור שאני אגיד לו, תעשה מחד חמץ. כי אני חושב שהנסיבות שונות, לחלוטין. ולכן הרמה היא דבר טוב כאשר בעצם רוח הלכה אין לה בעיה עם מה שאתה עושה, אבל לשון הלכה יש בעיה עם מה שאתה עושה. לעומת זאת, אם יש הרבה פעמים מצבים שבו מה שאתה עושה, יש עם זה בעיה, יש בעיה גם עם התכנים עצמם, אז כמובן אל תעצר את ההרמה. פחיים ברושין כותב ככה, פחיים ברושין כותב שהאבות כמו את כל התורה כולה, כמו שמעתי לך קודם, בגלל הטעמים, מרוח הלכה, לא בגלל הציווי. אז הוא אומר, ברגע שיעקב אבינו עבדו עליו, ומת החליפו את שתי האנשים שלו, אז הוא אומר, היות יעקב לא היה מחויב לשון הכתוב, היה מחויב בעצם לאידאה, לרעיון. אז יעקב הרשה לעצמו לעשות יוצא דופן. התשובה, עבוד כמו את כל התורה כולה בשביל היעדים והטעמים שלה, במקרה הזה שנוצר איזה פער, כי לבן רימה אותו, אז הוא שינה. אבל אם מחר בבוקר אתה תנסה להתחתן ויחליפו לך את רחל בלאה, אתה תהיה תקוע, לא תוכל אחרי זה להתחתן גם עם רחל. כי אתה כבר מחויב מטעם הציווי גם כן. זה בעצם השאלה מהי, שזה אומר, ויש פה עוד שני נקודות חשובות, תמיד צריך לבדוק את שני המרכיבים הללו, וזו בדיקה מאוד לא פשוטה. למשל, פרוס בו אין בעיה, כי סמכותו של ילד זקן מאחרי זה. וזה גם מנגנון שקל מאוד להבין איך היא עובדת. איך היא עובדת. לעומת זאת, תיקח למשל יותר מכרע של שמיטה. היה שם בזמנו ויכוח כפול. היה ויכוח אחד, היו הרבה מאוד פוסקים שטענו שהמכניזם לא עובד. שיכול להיות שהמתירים, איך הוויכוח הזה לפני הרבקוק, הוויכוח הזה אומרת, הוא צריך חנן לחירים. היו כאלה שאמרו, כוונתכם רצויה, כאילו להציג את ההתיישבות, אבל המנגנונים לא עובדים. זאת אומרת, יותר מחירה פשוט לא מועיל. ואם זה לא מועיל, כל הרצון הטוב שבעולם, אם זה לא מועיל, אתה תקוע לגמרי. זאת האסכולה אחת. רוב הוויכוח בזמנו, באחרונים, מסביב ליעילות היתר המחירה, היא סובב על המנגנון. וכמובן יכול להיות, למשל, היתר עסקה מנגנון נורא בעייתי. מקובל מאוד ובעייתי מאוד. היתר מחירה של שמיטה, פחות בעייתי, פחות מקובל. שגיד, מקובל, אז עדיין ויכוח גדול בין חמל, ויש אסכולות לכאן ולכאן. בחירת חמץ, מקובל מאוד, שוב פעם, גם יותר, גם המנגנון שם יותר משכנע. עכשיו, אתה צריך כל אחד לבדוק אם המנגנון טוב או לא. זה א', ב', אתה צריך לשאול אם גם המגמה נכונה. עכשיו, זה מאוד מסוכן. הדוגמה שבטח היום בעיניי מאוד פשוטות, זה שכליים משלמים, זו דוגמה מאוד פשוטה. זה ששפיטת כספים או ריבית לבנקים, גם כבעיניי דוגמה פשוטה. יש הרבה דוגמאות שזה מאוד אפור. כאילו, מי יודע בדיוק להגיד מה טעם המצווה, מי יודע להגיד למה. למשל, יש את השביטה, אז הנציב, אחרי שביטה תשובה שהוא חושב שהמנגנון לא עובד, הנציב כותב שם גם כן, ולו יצויה שאתה שם הכלים צודקים, המנגנון עובד, זה לא נכון מבחינת רוח ההלכה. רוח ההלכה היא שכן ייקחו שנה חופש וכן הלאה. אז אפשר, באמת, הרבה פעמים יהיו ויכוחים גם לנושא הזה, באמת, לא רק... לא רק מסביב לנושא של המנגנון עובד, וכאמור, לא תמיד צריך זהירות מרבית, לא כל צריך לתות השם ועובד תות השם, זה צריך עוד דוגמאות שהן שחור לבן, או באמת, לא באמת, גדולי עולם שיכולים לומר אמירה וקחת עצמם את החיות הזאת. כי זה מאוד, לא תמיד קל לזהות, ועוד יותר מסוכן לפעול לפי זה. אז רוח ההלכה לא בא חס ושלום הפכת ההלכה של משהו מעט פרוטסטנטי מעט או... אלא זה בא לומר שיש גם את המרכיב הזה, שהמרכיב הזה הוא לא במקום, אבל הוא בנוסף, הוא משלים, משהו שכזה הוא חשוב עליו. טוב, אוקיי.